אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.3 FM.
חבר הוועדה למינוי שופטים, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, חבר כנסת יצחק קרויזר, שלום לך.
שלום דוד לך ולמאזינים.
מה שלומך?
בסדר, תקופה לא פשוטה, לא קלה, מאתגרת מאוד. ברמה הלאומית אנחנו באחת אולי התקופות הקשות ביותר לעם שלנו, אבל יש בה גם הרבה נקודות של אור, של הרבה אזרחים טובים, של חיילים וחיילות.
אהר לי בבקשה את הנקודות הטובות.
לכל מקום שאתה מגיע, אני כתושב הצפון, תושב רמת הגולן, אתה רואה כאן את החקלאים ממשיכים להגיע לשדות ולייצר תוצרת חקלאית ישראלית ולאבד את הקרקע, עם מסר מאוד ברור לאויבים שלנו, גם שרואים אותנו מעבר לגדר, כשאנחנו כאן, היינו כאן, אנחנו כאן גם כדי להישאר, אתה רואה את הארגונים שמסייעים, את הערבות ההדדית שיש בין אזרחי מדינת ישראל, לצערנו אתה גם מגיע להלוויות ולניחומי אבלים של החיילים הבודדים, ואתה רואה שהמושג הזה של חייל בודד הוא לא כל כך מיישר קו עם המציאות, כשהמשפחה שלו עטופה על ידי המוני בית ישראל, אתה רואה הלוויות עצומות וגדולות, ואתה רואה גם את הערבות והאחדות שאולי קצת לא מקבלת מספיק במה בתקשורת, אבל כשאתה יוצא לעם או יוצא מהטוויטר, אם אפשר ככה לכנות את זה, אתה רואה את אזרחי מדינת ישראל ערבים זה לזה, דואגים זה לזה, למפונים מהצפון, לאחים הכואבים מהעוטף ברצועת עזה, ובוודאי בדאגה ובפעילות להחזרת החטופים והחטופות.
אני מאוד שמח שאתה מדבר על הנושא של איחוד, ואני מאוד שמח שאתה מדבר על זה שעם ישראל יש בו הרבה מאוד צדדים שהם מגיעים לידי ביטוי דווקא עכשיו בתוך המלחמה הקשה. אבל אתה רואה מצד שני, אנחנו לא ביחד. יש הרבה מאוד איים של אי הסכמה, יש הרבה מאוד אנשים שאתה מדבר איתם ואתה רואה את את חוסר תמימות הדעים לגבי התקדמות במלחמה, ואתה רואה את אלה שמפגינים, ואתה רואה פחות את ארץ ישראל היפה ויותר את ארץ ישראל המפולגת. ואני רוצה לשאול אותך, שמעתי את נשיא מדינת ישראל שמדבר נגד המשיחיים והפורעים ביהודה ושומרון, למי הוא התכוון?
עצוב לשמוע שנשיא המדינה, שהוא הנשיא של כולנו, גם מי שתמך בו וגם מי שלא תמך בו, הוא נבחר, הוא הנשיא שמייצג את מדינת ישראל, את הממלכתיות שבה, וזה תפקיד רב ונשא. וכפי שאתה ציינת ואמרת, אבל אני כן רוצה לחזק ולהגיד שכן, רואים ופוגשים את האחדות, כאשר הנקודת מוצא של כל אחד, שהוא גם קצת מתבצר אולי בעמדתו, זה הדאגה למדינת ישראל בהווה ובוודאי שבעתיד, ולכן כאשר אנחנו מתחילים את השיח הטעון, כשהנקודת מוצא היא שכל אחד יודע שחברו נמצא שם ומתבצר כי הוא באמת דואג, באמת דואג למדינת ישראל, לעתידה, לאזרחיה, לביטחונה, לכלכלה, אז אפשר לייצר כבר נקודות של מפגש ושיח מכבד. אבל כפי שאמרת, גם פה אל מול נשיא המדינה יש נושאים שהייתי שמח יותר לראות נשיא שבטח בעת הזו עסוק בנושאים חברתיים, כלליים שמאחדים, ולא גם קצת נגרר אולי לשיח על קבוצות מסוימות, להדיר את אלה או להדיר את האלה. יש מקום בשיח ובמרחב, בוודאי בפוליטיקה, לכל התפיסות ולכל הדעות.
המחלוקת וההפגנות התחילו לפני המלחמה. אתה יודע שהנושא הזה של הרפורמה המשפטית יצרה פה קרע בעם, ומה שקורה כרגע זה, אמרו חברי כנסת מסוימים, שהנה הרפורמה, אולי לא הצעירו בצורה ברורה, אבל דרך הצעות חוק כאלה ואחרות, אנחנו מתחילים לראות שיכול להיות שהרפורמה המשפטית חוזרת. ושוב אני מתייחס לגדולים ממני, הנשיא יצחק הרצוג, שאמר, אני נגד החזרת הרפורמה המשפטית, אל תעזו, הניחו לנו. והדברים האלה הם דברים שבעצם מעידים על עוד פעם חזרה לנושא שרוב האנשים שהשתתפו בהפגנות ובמחאות חשבו שירדה מסדר היום.
קודם כל אני חושב שהיום ברור להרבה אזרחי מדינת ישראל מה הייתה שורש הרפורמה במערכת המשפט. אני חושב גם, וגם אמרתי את זה, וגם בבמה המכובדת שנתת לי ברענות קודמים, יכול להיות שהייתה כאן, או לא יכול להיות, עובדתית, יש כאן בעיה הסברתית, או חוקים נוספים שלא היו רלוונטיים לתיקון והאיזון והחזרת האמון במערכת המשפט, שהתלוו לקדנציה באמת מיד עם הקמת הממשלה, חוקים נוספים, דרי, מתנות ונבצרות וכל מיני חקיקות שלא בהכרח קשורות לתיקון, כפי שאמרתי, והאיזון והאמון שנדרש עבור מערכת המשפט. וגם כאן נשיא, מדינת ישראל שוב מנסה לייצר כאן איזושהי הקבלה בין דברים שנדרשים כדי לאזן, וניקח אפילו רק עכשיו את סלע המחלוקת, זהותו של נשיא בית המשפט העליון. הרי אנחנו מדינת חוק, מדינה דמוקרטית, נבחרה ממשלה, נבחרה ועדה, יש בה נציגים מהקואליציה, מהאופוזיציה, משקת עורכי הדין, וממערכת בתי המשפט. כדי לבחור שופט עליון, הוועדה מתכנסת, ונדרש רוב של 7 מתוך 9 החברים. מדוע חוקקו ותקנו את התקנה הזו? כדי שהחברים בוועדה שמייצגים תפיסות עולם שונות ומגיעים מרקעים שונים ועמדות שונות,
יהיה להם ייצוג,
אבל גם יצטרכו לייצר שיח והבנות כדי לייצר רוב משבעת החברים ולא רוב רגיל, ואז כך יש יתרון כזה או אחר, נגיד ללשכת עורכי הדין ביחד עם השופטים ונציגת האופוזיציה כלפי החברים של הקואליציה, של שני השרים ואני כחבר כנסת, ואז הם יכולים למנות בעצם באיזושהי בריסת רגל. ולכן היה חשוב לתקן שנדרש רוב של 7 מ-9. ופה אנחנו רואים ששיטת הסניוריטי המדוברת היא לא משהו מעוגן בחוק.
על זה רציתי לדבר איתך, על זה רציתי לדבר.
נוער שקיים במערכת, וכאשר אנחנו בעת הזו שיש חילוקי דעות כל כך גדולים על תפיסות עולם עם אותו מועמד, לנשיא בית המשפט העליון מתוקף הסניוריטי, לא מתוקף משהו אחר, אומר לרשות הפלסטינית שהם יכולים ובית המשפט פתוח בפניהם על זכות העמידה של מחבלי הנוח'בה כדי לייצג גם עמדות הזויות תוך כדי מלחמה, ובית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ של מדינת ישראל, ולכן הוויכוח כאן כי ביסודו, לצערי לא מדובר כאן על הפיכה משטרית או על לנסות לקחת אותנו לשיח של הרפורמה, אלא באמת בצורך מהותי שכל אזרח במדינת ישראל ירגיש שמערכת השלום ועד בגעת יש לו ייצוג, ישמעו את קולו, ייתנו לו לדבר ולא ידירו אותו, והשופטים שהוא מגיע לעמוד בפניהם הם מגוונים ומאוזנים, וכך יוצרים חזרה אמון, וחלילה לא להגיע חזרה לאיזשהו סכסוך או להרפורמה המשפטית חוזרת, אלא האיזון הנדרש, שאני חושב שרוב אזרחי מדינת ישראל היום מבינים במה המערכת להתעסק ובמה
היא
עוסקת ולמה נדרש
לאזן
ולגוון אותה.
הנשיא מייצג את כל עם ישראל, אבל ברגע שהנשיא אומר משפט חריף לעברו של יריב לוין שר המשפטים, והמשפט שלו הוא משפט שיש לו משמעות, כך הוא אומר, יש מי שמנסה להחזיר אותנו אחורה, אלה עדי דלק מסוכנים, ואני רוצה להבין אם כל מה שאמרת לא מובן לנשיא, והשאלה המתבקשת מכאן, זה מינוי נשיא בית המשפט העליון. מינוי שכזה, כמו שאמרת, בדרך כלל הולך על פי שיטת הסניוריטי, זה לא חוק, אבל זה דבר שבאמת נמשך לאורך שנים רבות. אתם, או יריב, מנסה להביא איזושהי עסקת פשרה, שהנשיא בית משפט שימונה לשנה. זה לא נראה הגיוני? למה לאחרים זה נראה כן הגיוני, ולנשיא ולאחרים זה נראה לא הגיוני?
נכון, לכן פתחתי ואני אחלק את התשובה שלי לכמה חלקים. אחד, אתה צודק, יש כאן איזושהי בעייתיות שנשיא מדינת ישראל, שאמור להיות הדמות הממלכתית שמייצגת את כלל אזרחי מדינת ישראל, צריך לייצר בוודאי סביבו שיח לא של פוליטיקאי שהוא מהקואליציה או מהאופוזיציה, אלא שיח מאחד, ובוודאי לא לקרוא קריאות כאלה לסגן ראש הממשלה ושר המשפטים, שהגיש בוודאי איזושהי הצעת פשרה, ופה אני עונה על החלק השני, הוא צריך אולי לתת פה איזשהו הסבר קצת יותר מפורט, כדי שאזרחי מדינת ישראל יודעים מה זה הצעת הפשרה. הרי כדי למנות שופט עליון, כפי שאמרתי, צריכים רוב של 7 מתוך 9 החברים בוועדה. אז מתוך החקיקה הזאת אנחנו נדרשים לייצר הסכמות מאיתנו, כי אנחנו 3 נציגי קואליציה, 3 שופטים, נציגת אופוזיציה ושני נציגי לשכת עורכי הדין. במקרה הזה, אם הם רוצים למנות שופט כביכול מהצד בעל תפיסת עולם שיותר מתאימה לבתי המשפט ולנציגי לשכת עורכי הדין, במקרה הזה לנציגת האופוזיציה, הם יצטרכו לפחות אצבע אחת מהחברים מהקואליציה, ולכן מעצם החקיקה הזו אנחנו נדרשים להגיע להבנות ולהסכמות, ולכן הגיע השר לוין, ואמר, במקום שנכנס את הוועדה ונתחיל להתכתש ולהתווכח, אני מציע את, את המובן וכבר את הפשרה הסופית שהיא הכי נכונה, נציג אחד שיביאו את חברי הקואליציה, שני השרים ואני, נסכים על מועמד, שלושתנו נציג אותו, אתם מצדכם, תביאו גם נציג, תסכימו על איש אחד שיהיה קונטרה בתבעל תפיסת עולם אחרת שאתם חושבים שצריך לייצג את עם ישראל בבית המשפט העליון, והנציג השלישי נגיע להבנות ולהסכמות כך שהוא לא ייצג קבוצה כזו אחרת, אלא יבחר בהסכמה, דרך אגב בהסכמה רחבה, הוועדה הזאת ימלה במשך חודשים רבים, ומונו מעל 180 שופטים אירוע חסר תקדים לכלל הערכאות, מתעבורה, משפחה, שלום ומחוזי, בכל המחוזות מקריית שמונה ועד אלעד, ובאמת הגענו לפתח בית המשפט העליון. ולגבי הנשיא, מאחר, כפי שאמרתי, זהותו המאוד מובהקת, ותפיסת העולם של המועמד יצחק עמית, כזה שאמור להיות מתוקף הנוהג הזה של הסניוריטי, תפיסת העולם שלו היא מאוד ברורה, אין חולק על כך, אני חושב שגם באמירות שלו ובפסיקות שלו, עם ישראל יודע כנראה מאיזה צד הפוליטי הוא משוייך. ולכן השר לוין אמר חברים, מאחר והזהות של יצחק עמית היא מעוררת מחלוקת, בצד אחד שלה, נניח ואפילו זה 50-50, 50% מבחינת ישראל לא יהיו נוחים שהוא יכהן כנשיא בית המשפט העליון, בוודאי לא בעת הזו. אני נציג מועמד שהוא שופט מכהן, שכבר הביע איזושהי עמדה ברצונו להיות נשיא, ואנחנו נמנה אותו לשנה. כדי רגע להוריד
כן,
את המתיחות.
כן, אבל תדע מה שאומרים לך.
ואחר כך יחזור יצחק עמית.
כן, אבל תדע מה שאומרים לך. למנות שופט עליון בעל דעה פוליטית, כפי שאתה אומר, בעת הזו, יש בה איזושהי סכנה, כך רואים אותה חלק מהאנשים, הרי הוא בעצם זה שימנה את חוקר שיחקור מה היה פה לפני השבעה ובשבעה, לאוקטובר. מינוי ועדת חקירה ממלכתית שכזו, שתמונה בידי שופט, תהיה לה השפעה על כל המדינה וגם על הפוליטיקאים. האם יכול להיות שזאת היא הסיבה שישנה התנגדות למינוי הזה ולכן באה הצעת הפשרה?
אני לא חושב שבהכרח זאת הסיבה. יכול להיות שכך חושבים חלקים מסוימים, אבל אנחנו רואים, וכמו שגם אתה פתחת, ההתנגדות היא לא בהכרח למינוי הזה, אלא יש פה התנגדות של קבוצה מסוימת לכך שהימין נמצא בשלטון, התנגדות לראש הממשלה בנימין נתניהו, וראינו את זה שזה כבר אותה קבוצה, אותו בסיס שמתנגד עוד מאז הצוללות והקורונה, ואחר כך זה היה השוחד, וכל פעם ככה יש איזשהו תמריץ אחר שגרם להם לבוא ולצאת מרחובות ולייצר מאומה, ועכשיו אני חושב שפה נעשתה איזושהי טעות, שכאשר הגוון הפוליטי הזה ניסה לנחס את נושא המאבק בממשלה, בחטופים ובחטופות ובמחדל הגדול של 7 באוקטובר, אילו שזה איזשהו משהו שמשוייך לצד אחד במפה הפוליטית, ורק הוא רוצה לדעת את התשובות ואת האמת, וצד שני מנסה להסתיר. בסופו של דבר, כל אזרחי מדינת ישראל, נושא החטופים והחטופות, הוא שייך לכולנו, החטופים נחטפו לא בגלל שהם הצביעו למפלגה כזו, למפלגה אחרת, הם נחטפו כהם יהודים, כהם אזרחי מדינת ישראל, ומתוקף כך אותם רוצחים מרצחים מהחמאס חטפו אותם, והם נמצאים שם גם היום. ולכן אני לא חושב הנושא הזה שאם ייכנס נשיא מכובד שהוא שופט עליון מכהן, בעל תפיסה כזו או בעל תפיסה אחרת, זה כרגע מה שישפיע על תוצאות הוועדת חקירה לכשתקום, ובוודאי שצריכה לקום ועדת חקירה, כי אנחנו באירוע
קשה
יותר מאז השואה שאנחנו חווים כעם היהודי.
יצחק ממלכתית?
צריכה לקום ועדת חקירה. אם תקום ועדה כזו או אחרת, אני חושב שאם הדבר הזה מעורר כרגע איזושהי מחלוקת, אפשר לדון בזה גם בהמשך ובהמשך התקופה, בוודאי שאנחנו גם נרצה לראות את הניצחון וסיום הלחימה ואת החזרת החטופים והחטופות, אבל בוודאי שוועדת חקירה כזו אחרת חייבת לקום. אזרחי מדינת ישראל מגיע התשובות, מה קרה פה עד השביל
אוקטובר,
מה קרה פה
מהשביל
אוקטובר.
אתה צודק, אתה צודק. אבל אתה יודע, אם אתה לוקח ועדת חקירה ממלכתית, וגם נותן לה שיניים, זה סיפור אחד. מצד שני, ואנחנו כבר מכירים ועדות חקירה, הגרנד וכולי, שמנעה את חלק מהשמועות על הדרג הפוליטי, והפילה את הכל על הדרג הצבאי. אנחנו מכירים את זה גם. והשאלה אני שאלתי באמת, האם אנחנו היום צריכים לעמוד במצב שבו תהיה ועדת חקירה שאולי תגיד שמוישה יעקב וחיים אשמים, אבל לא יהיו שום סנקציות נגדם, למרות שהם בעצם נמצאו אשמים. ויכול להיות שפה הוויכוח המאוד חריף, מי זה זה שצריך למנות או לא למנות את הנשיא של בית המשפט העליון.
נכון, אבל אז איזה מסר אנחנו בעצם מעבירים לעצמנו, אנחנו תומכים על שופט כאשר הוא שופט עליון, ואם אנחנו רוצים למנות אותו לנשיא, אז אנחנו פחות סומכים עליו. נכון. אם אנחנו צובעים את המערכת בגוון פוליטי, כי יהיה מי שיגידו למה יצחק עמית, שהוא מובהק בצד מסוים של תפיסת העולם הפוליטית במדינת ישראל, אז הוא, מה שנקרא, יתתה את האשמה של מי שבא על תפיסת העולם שלו. לכן אני חושב שאנחנו נגררים כאן.
טוב, כולנו בני אדם, אתה יודע, יצחק.
לאיזשהו שיח מסוכן.
אתה יודע, כולנו בני אדם, וכל אחד עם התפיסות הפוליטיות שלו, וברור שכל מעשה שהוא יעשה, ייבחן דרך הפריזמה של מה הוא חושב מבחינה פוליטית. טוב, אבל אני רוצה להמשיך ברשותך. כרגע המצב הוא שיריב לוין, שר המשפטים, מסרב לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, כדי לבחור את הנשיא העליון. ואני רוצה לשאול אותך, א', מה אתה חושב? ושניים, מה יקרה אם בגץ יחייב אותו לכנס את הוועדה בניגוד לרצונו?
אז פה אנחנו באמת נמצאים בבעיה שהיא קשה והיא כואבת, כי מחד אנחנו מדינת חוק, ואם בית בגץ יוציא צו, אז אנחנו לא נגיע להפר אותו, למרות שהמציאות, עובדה שכבר בגץ הפר ופסל חקיקה, חקיקת יסוד שחוקקה בכנסת, לכן יש כאן איזושהי דריסה בין הרשויות, וזו מהות הרפורמה מלכתחילה, לייצר את האיזון הברור בין השופטת, בין המחוקקת לבין המבצעת, כל רשות וכוחה שלה וכל רשות ותחומי העיסוק שלה, וההגבלות המאוזנות שיש להם אחת על השנייה. אבל כאן כאשר יש שופטים מבית המשפט העליון שהם חברים בוועדה למינוי שופטים, ובעצם הם מוציאים צו לעצמם כדי לכנס את הוועדה, כדי לבחור שופטים לתוך ההרכב שלהם, בוודאי את הנשיא שלהם, שגם הוא היה חבר בוועדה לבחירה ומינוי שופטים, ומתוקף הפזה, מה שנקרא בהגה הצבאית, הוא היה שם חילוף. אבל אנחנו רואים שיש כאן באמת דריסה של רשות אחת על ראותה. אבל אנחנו לא רוצים להגיע לנקודה הזו מלכתחילה. לכן היה פה נדרש לייצר רפורמה במערכת שלו, תגיע דריסה כזו אחרת. וגם אני חוזר ואומר, הרי אנחנו רוצים, וגם הציע שר המשפטים הרבה את הצעת הפשרה, שגם ככה תגיע. כאשר הסב יוצא והוועדה תכונס, גם ככה נצטרך להגיע לפשרה על זהות השופטים לעליון מתוקף הרוב של 7-9. לכן אני חושב שכל המציאות הזו פה היא מציאות שיש בה מחלה רעה מהשורש שלה, של ההבנה בין האיזון שנדרש בין הרשויות האלה, שכמובן היא חוזרת לאותו הגיוון שאנחנו רוצים לגוון את השופטים גם בשלום וגם בעליון, כדי לראות שאנחנו לא נגיע למצב שיש כאן התנגדות של קבוצה כזו או אחרת בחברה, כי אומרת, השופט העליון, נשיא בית המשפט העליון שימונה, הוא ייקח את הוועדת החקירה לכיוון כזה או לכיוון אחר, וזה מה שאנחנו לא רוצים שיקרה. לכן אנחנו רוצים לראות גיוון, אנחנו רוצים לראות שופטים מזרמים שונים, ממש את הבעבוע של אזרחי מדינת ישראל, וכפי שאמרתי מלכתחילה, שכל אזרח שמגיע, אם זה לערכאת שלום, או בוודאי לבג"ץ, הוא רואה מולו שופטים שמייצגים את כלל החברה הישראלי, ובכך יהיה לו אמון באותה המערכת. יתרה מזאת, אם אנחנו נראה שבאמת בג"ץ מוציא צו וקופת על יושב ראש הוועדה, שר המשפטים, ולא לחינם הוא יושב ראש הוועדה ונשיא בית המשפט העליון, או כרגע ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון, הוא חבר שווה בין שווים בוועדה הזו, ויש לו סמכויות אחרות, אבל יש יושב ראש אחד לוועדה הזו שהוא מחליט מתי תכונס ומתי הוא לא. אבל אם אנחנו נגיע למצב שבו אנחנו נכונס בעקבות צו של בג"ץ, אנחנו באמת נאלץ לחזור לבית המחוקקים, בוודאי אני כחבר כנסת, ולתקן שני תיקונים מהותיים. אחד, זה את הרוב הנדרש כדי למנות נשיא בית משפט העליון, שיהיה גם 7-9 ולא רק ברוב רגיל, ואז לא היינו בסיטואציה הנוכחית הזו של מאבקי כוחות, אלא מלכתחילה היינו מבינים שאנחנו נדרשים להגיע להסכמות ופשרות ואז לא היינו מגיעים בכלל לנקודה הזו. והדבר השני זה באמת לשנות אולי את הרכב הוועדה לבחירה ומינוי שופטים, כדי שאנחנו נצליח לתת ביטוי לעוד אוכלוסיות, או כפי שכבר קיניתי ואמרתי, למנות שופטים שיש להם את הכישורים, אבל אולי אין להם את הקשרים, ובצל כך הם לא מונו לאף ערכה, ואני שמח להיות בוועדה שעמלה בצורה קשה, במשך חודשים רבים, בהסכמה רחבה על כל מינוי ומינוי מעל 180 שופטים, ובכך הבאנו, אני חושב, שני דברים מאוד מאוד חשובים. אחד, זה לאותו שופט שמונה, שהוא יודע שיש הסכמה רחבה מכלל החברים בוועדה, אופוזיציה, קואליציה, והדבר השני, זה בוודאי שהציבור ראה שאפשר למנות גם שופטים בהסכמה.
טוב, יש לי עוד כמה שאלות, הערכנו יותר מדי בנושא הזה. תראה, אתה מכיר את שר החוץ של האיחוד האירופי, שמו בורל. בורל רצה להעביר עכשיו החלטה, אני קראתי לה, באחת הכתבות שלי, קראתי לה מחטף. הוא ניסה להעביר במחטף את הנושא, להביא את הנושא לדיון, לפני שהוא עוזב את תפקידו, וטוב שכך, וחוזר לספרד מולדתו. כרגע הוא נמצא במצב שהוא יכול להשפיע. שר החוץ ישראל כץ וצוות המשרד שלו הצליחו לעצור את הדיון הזה, שכמו שאמרתי אמור להיות מחטף, והחשש מפני מעצר של סמוטריץ' ובן גביר בשלב זה אוסר. אבל אני צריך לשאול אותך מעבר לזה, מחר, מחרתיים, ממונה שר חוץ חדש יכול להביא את הנושא הזה לדיון שוב, ואני מחבר את זה למה שאמרו בארצות הברית, גם על סמוטריץ' וגם על בן גביר, שהם בעייתיים, הם רואים אותם כבעייתיים, והם עושים נזק למדינת ישראל. איך אתה עונה לי על כל השאלה הזאת?
לצערי הרב, לא הרבה השתנה. כנראה בחוגים מסוימים באירופה, גם לאחר כמעט 80 שנה, והרדיפה של יהודים אפילו במדינתם עדיין ממשיכה. אבל לתשובה הכוללת, כדי להביא פתרון או כדי להצליח בפתרון, אתה קודם כל צריך להבין את שורש הבעיה. ולצערי, יש מי שמתעלם מהפיל שבחדר, ובסכסוך היהודי מוסלמי עוד מקום האסלאם, אמנם בתקופות הראשונות של האסלאם, היה למוחמד איזשהו רצון להתחבב ככה על היהודים בחצי האי ערב, אבל מאחר והוא ראה שהם אינם מקבלים אותו, אז הוא שינה את תפיסת עולמו ב-180 מעלות, והחליט בצו של חרב להשמיד את העם היהודי, וזה לא היה משנה אם היינו כאן במדינה, או היו שבטים בחצי ערב, או אם זו אנטישמיות שיש באירופה, ולכן אני חזרתי ואמרתי, האינטרס שצריך להוביל את מדינת ישראל, הוא האינטרס שלנו, הפנימי שלנו, כדי לנצח, להכריע את האויבים שלנו, להחזיר את החטופים והחטופות שלנו. ואם בעולם מי שמזוהה כאחד כזה שלא מתפשר על האינטרס הישראלי הוא השר בן גביר וההשלכות שלו הן סנקציות במדינות אירופה, אז אני חושב שהוא אמר בצורה מאוד ברורה, אני לא יוצא את הארץ גם ככה, אני הכי רחוק שאני טס ללבלות באילת, שעוד היה אפשרי לעשות זאת בטח קודם המלחמה הקשה שאנחנו נמצאים בה.
כן, אבל הבעיה היא לא רק המשפט.
אני חושב שזה מה שנקרא...
יצחק, הבעיה היא לא רק בזה ש... יכולים להטיל צווים כאלה ואחרים על השר בן גביר והשר סמוטריץ'. הבעיה היא שבעצם, once הם עשו את זה לגבי שני שרים שיש אליהם חילוקי דעות, גם בארצות הברית וגם בישראל, חלק מהאנשים חושבים שהם יוצאים פרובוקציה, זה יכול להוביל אחר כך למאבק יותר נחוש בשרים נוספים. שר החוץ למשל, שר הביטחון למשל, ולכן טוב שזה ירד מסדר היום. טוב, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. ג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית, נשיא ארצות הברית הידידותית מאוד לישראל, יש לומר, אני שומע אותו בחודשים האחרונים. הוא מפיח תקווה בליבות המשפחות המסכנות, שהאנשים וקרובי המשפחה שלהם חטופים. אבל אני שומע את זה כבר הרבה זמן. ועכשיו אני יכול להגיד לך שלפני יום או יומיים אמר או הטיל ג'ו ביידן על נתניהו חלק גדול מהאשמה. והשאלה היא מה עושים עם זה שנשיא ארצות הברית חושב כך.
אז אנחנו גם שמענו שלא מזמן הממשל שנכון מדינת ארצות הברית היא הידידה הגדולה ביותר שלנו, אבל לצערי הממשל של ביידן, הממשל הדמוקרטי הנוכחי, הוא עוין, והוא ממשיך את הקו של אובמה.
איך עוין כשהוא נותן לך כל כך הרבה נשק, והוא מביא לכאן אוניות, מטוסים, נוסעות מטוסים, ומאיים על איראן שלא תעיזו, וגם על החיזבאללה שלא תעיזו לתקוף, אנחנו כאן.
אני חושב שכולם ברור היום שהדונט הזה היה מכוון למדינת ישראל לא לתקוף ולהשמיד את חיזבאללה, מאשר לאיראן לא לתקוף את מדינת ישראל.
טוב, אני לא בטוח בזה, אבל...
האינטרס, ולכן אני אמרתי, האינטרס הראשון במעלה הוא האינטרס הישראלי. ואנחנו צריכים לעמוד עליו גם אל מול הידידות הגדולות ביותר שלנו, בוודאי אל מול ארצות הברית, שהאינטרסים הם לא בהכרח זהים. לאמריקאים יש אינטרסים רחבים במזרח התיכון, והאינטרס שלנו הוא קודם כל להחזיר את החטופים והחטופות שלנו. לכן מי שמחזיק בחטופים והחטופות שלנו הוא יחיא סינואר וארגון הטרור שלו ברצועת עזה, ולכן עצם זה שבכלל יש איזשהו לחץ על ממשלת ישראל, זה משהו שהוא לא נתפס. החמאס לא רק שמחזיק בהם, אלא גם מוציא אותם להורג בדם קר, ולכן לצערי יש כאן איזשהו אבסורד. כאשר יש כאן זעקה גדולה לעסקה בכל מחיר, מהו המחיר? מה זה בכל מחיר? בעצם יצא כאן איזשהו אבסורד כואב וקורע את הלב, שככל שצועקים עסקה בכל מחיר, המחיר לשחרר ולהחזיר הביתה את היקירים שלנו רק הולך ועולה. וראינו שכאשר באמת הלחץ הגדול מאוד שהיה גם הבינלאומי וגם הצבאי הישראלי, כאשר 5 אוגדות תמרנו בתוך רצועת עזה ממש מיד לאחר השביעי באוקטובר, ושצהל סגר את החשמל, סגר את המים, עצר את ההספקה של מזון לתוך רצועת עזה, והיה לחץ גדול מאוד על אותו ארגון טרור לשחרר את האזרחים הזרים, את הנשים ואת הילדים, יחיא סינואר הבין שהוא חייב להתחיל לשחרר לצהלו. מאז באמת יש איזושהי שינוי במדיניות שאנחנו קובלים עליו, דרך אגב, בצורה מאוד מאוד ברורה, על נושא של ניהול המלחמה והמערכה בתוך רצועת עזה, בוודאי בנושא של הסיוע ההומניטרי, שמגיע בעקבות לחץ אמריקאי, שכביכול, כמו שאתה אומר, הם מסייעים למדינת ישראל, אבל במישרין הם אלו שבעצם גורמים לכך שחמאס ממשיך להישאר כריבון בתוך רצועת עזה. ולכן אני חוזר ואומר, מדינת ישראל צריכה להתעסק באינטרס שלנו, והוא לדבר במזרח התיכון, בשפה שמבינים במזרח התיכון. מדינת ישראל צריכה להפעיל לחץ גדול מאוד של כיבוש שטח, של הלאמת השטח, בוודאי להתחיל מצפון הרצועה, לשלוט בסיוע ההומניטלי ובדלקים, כי כאשר יושב אותו אזרח עזתי, והוא רואה מי מביא לו אוכל בסופו של יום, צהל, או החמאס, וכיום לצערנו הרב הוא רואה שמי שמספק לו את האוכל והדלק הוא ארגון הטרור חמאס, אז הוא עושה את השיקול הקו, ולמה לי בעצם מתייחס לסל עם החמאס מזה שמאכיל אותי ומתקיים וממשיך להיות ארגון שמנהלים איתו שיח בתוך רצועת עזה.
יצחק, אני רוצה להמשיך. ולכן הגישה הזו
שכביכול היא מסייעת לשחרר את החטופים בלחץ האמריקאי, יוצרת מציאות הפוכה בשטח, שהמחיר כדי לשחרר את החטופים והחטופות עולה למחיר שככל הנראה לא מצליח לשלם.
טוב, אז אני רוצה להמשיך באותו כיוון ולשאול אותך, היות וארצות הברית מדברת גם עם מצרים וגם עם קטר, והיא המתווכת הבלעדית כמעט, שיכולה אולי לעשות משהו, ואנחנו רואים את הצער הגדול ואת הסבל הנורא שעוברות המשפחות, ואני רוצה להבין, הרי הנשיא ביידן מתכונן, כך הוא אמר, להציג לישראל ולחמאס, take it or leave it, קחו את זה או תעזבו את זה. מה שאומר שהלחץ שארצות הברית יכולה להטיל על ישראל, פחות על החמאס, אבל יותר על ישראל. זה להגיד לכם, רבותיי, אתם יודעים מה, לכו תשברו את הראש לבד, אני מוציאה מכאן את הצי, את נוסעות המטוסים שלי, את הארמדה הגדולה שהבאתי לכאן כדי להגן עליכם, כי אתם אומרים, אנחנו יכולים לעשות זה לבד, אז תעשו את זה לבד, נראה אתכם. מה תעשה במקרה כזה? מה תעשו במקרה כזה?
במקרה כזה, אני בראש ובראשונה סומך על הלוחמים ועל הלוחמות הגיבורים שלנו, ועל צה"ל שהוא הצבא החזק ביותר במזרח התיכון, ולצערי ההיסטוריה לימדה אותנו שכאשר אנחנו עומדים על דעתנו, גם כשאנחנו נדחקים לפינה ללא סיוע, ואנחנו רוצים לנצח, אנחנו יכולים, וגם אחר כך אנחנו רואים את המעצמות ואת המדינות בעולם משנות את הכיוון, כי תמיד יותר קל ללחוץ את זה שיודעים שאפשר ללחוץ אותו. וכאן אני חושב זאת הטעות של הממשל, ולכן אני שמח שיש מעט נקודות, אומנם לא רבות, שעדיין ראש הממשלה עומד עליהם, שזה כמובן פילדלפי, מעבר רפיח, ציר נצרים והפסקת הלחימה. אבל כדי להכריע את האויב המוסלמי רצועת עזה שמחזיק באחים והחיות שלנו, אנחנו צריכים לנהל איתו מלחמה בשפה ובכלים שהוא מבין, והשפה והכלים הם קרקע, ולא לחינם 48 ו-67 במלחמות הכואבות ביותר במזרח התיכון, לא כי הרגנו בהם יותר, אלא כי החזרנו את האדמה לבעלי היהודים, וזה מה שצרוב להם בתודעה. והדבר השני הוא עידוד הגירה, בהבנה שזו לא הקרקע שלהם, ומדינת ישראל מעודדת אותם לצאת החוצה, בוודאי שמלווה לזה גירוש משפחות המחבלים, ועונש מוות למחבלים, אנחנו חוזרים מי כרגע מונע את זה בתפיסות העולם שלו במערכת המשפט, ככה באיזה מאמר סוגריים לשיחה הקודמת. אבל הנושא שכרגע צריך לשנות את התפיסה שלו, זה מי הריבון ברצועת עזה, צהל, או שאנחנו ממשיכים לנהל מסע ומתן עם חמאס, ממשיכים לתת לו סיוע הומניטרי, ממשיכים לתת לו דלקים, וכך הוא בעצם יצא ריבונות ושליטה ברחוב העזתי. ולכן כאן צריך לשבור את תפיסת העולם הזו, שצהל צריך להיות זה שאחראי על הסיוע ההומניטרי, הוא זה שצריך לדאוג לסיוע הרפואי, הוא זה שצריך לדאוג לדלקים, הוא הריבון ברצועת עזה, וככל שעסקה לשחרור חטופים לא מתקדם את צידו של חמאס, עוד ועוד שטח מרצועת עזה עובר חזרה לבעלים היהודים של הקרקע הזו, בוודאי שצריך להתחיל מצפון הרצועה, מהיישובים שגורשו שמה, מצפון הרצועה, ולאט לאט ללכת דרומה, לכיוון ציר נצרים לעזה, ודרומה ודרומה עד מעבר רפיח.
שאלת, או אמרת יותר נכון, בתחילת המשפט הארוך שלך, אמרת משהו שתפס את אוזני, אמרת לגרום להם לצאת מרצועת עזה, או שמעתי לא טוב?
לא, אנחנו צריכים לייצר עידוד הגירה מרצון של עזתים החוצה, בוודאי, זה גם נכון ליהודה ושומרון. אנחנו יודעים שיש רצון גדול מאוד של עזתים ואנשים וערביי יוש לצאת מכאן. אנחנו רואים הרבה סרטונים של כל האוניות האלה המאולתרות שהם מנסים להגיע לחופי מדינות זרות באירופה, דרך הים התיכון, ואנחנו צריכים למסד את הדבר הזה. להגר אותם מפה מי שרוצה, מדינת ישראל צריכה לעזור לו, לעודד אותו, לצאת מכאן, לצאת לאירופה, למדינות שירצו וישמחו לקבל את אותם המאגרים שיצאו מכאן, ולשנות את המציאות עם אמירה מאוד 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 ברורה כלפי המזרח התיכון כולו, מה קורה למי שפוגע ופושע באזרחי מדינת ישראל. המחיר הוא כבד, והמחיר, כפי שאמרתי, הוא הכלים שהמזרח התיכון, שהוא מוסלמי ברובו, מבין, שזה קרקע ועידוד הגירה והריבונות וההתיישבות שלנו גם בחבל הארץ הזה.
חבר הוועדה למינוי שופטים, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, חבר הכנסת יצחק קרויזר, תודה רבה.
תודה רבה לך.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.